ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש אולי ארבע, בסדר, שכוח. יש אולי ארבע, יש אפילו אולי חמש קטגוריות. התענית היחידה שמהתורה, כלומר מבחינת תאריך, זה יום כיפור. כן? יש תענית שזה כנראה כן מהתורה, וזה מה שהרמב"ם מתחיל בהלכות תעניות, זה לזעוק ולהתענות על צרה, על גזרה, דרכי תשובה גם כן. בכל אופן, אז טוב, יש הכוח, אני רוצה את החלק הבא. תעניות, תעניות. וחשבתי זה בספר אחד. אז זה דבר אחד, זה מדאורייתא, אולי גם מדאורייתא, כבר יש לנו שני סוגים של תעניות. כך משמע ברמב"ם, כשהוא פותח את הלכות תעניות, אז הוא לא מדבר על יום כיפורים, אבל הוא אומר שמצווה לזעוק ולהריע וגם להתענות וגם לתקוע בחצוצרות על צרות, על מלחמות, על מגפות, על צרות מכל מיני סוגים. משמע שזה דין דאורייתא, והרמב"ם לומד את זה נדמה לי שהוא לומד את זה מחצוצרות באמת. אז זה הוא כותב, שאם אדם לא חוזר בתשובה ולא מתענה ולא לוקח אל ליבו, אז הוא מתייחס לזה כמקרה. אז זה נאמר בפסוק, אם תלכו עמי בקרי אף אני אלך עמכם בחמת קרי. אז כך שיוצא שבעצם משמע שזה דין דאורייתא. ונראה בכל אופן אם הוא מביא פסוק ישיר. כן, מצוות עשה אחת, הלכות תעניות, אם הוא לא כותב זה לרבנן, זה דאורייתא, והיא לצעוק לפני השם בכל עת צרה גדולה שבאה לציבור. מצוות עשה מן התורה, כך הוא כותב בהלכות, לזעוק ולהריע בחצוצרות. צדקתי, לומדים את זה בחצוצרות. מעניין למה לא עושים בחצוצרות, יש פה חצוצרות במכון המקדש, לא? זה ממש בקושיית הריטב"א, למה לא עושים את זה בזמן הזה? לשחזר חצוצרות, לא יודע אם היה צריך אפילו חצוצרות כמו שהיה במקדש, אבל להם יש גם שחזור, למה הם לא עושים את זה אולי?
סוגי בראש שנה, לא?
מה?
סוגי בראש שנה, לא? כי התשופת, כי התחצות, מתי תוקעים חצוצרות?
כן, כן, חצוצרות מעריכות, בתעניות, חצוצרות מעריכות ושופרות מקצרים.
שם לא
כתוב מצוות היום. מה?
לא כתוב שם, זה רק בזמן המקדש?
שם מדברים על קורבנות, אני חושב, על מה שהם תוקים קורבנותיכם, אבל הנה, הרמב"ם כותב מצד עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות, הכל צרה שתבוא. טוב, הוא מביא פה, אני לא יודע מי הוא מסתמך, זה הרי פירוש מודרני, חצוצרות היו עשויות מאשת של כסף, פרק ג' מכלי המקדש, אז אני לא יודע אם זה אותם חצוצרות. אבל אם אני כן מציין שהריטב"א הקשה את זה. טוב, בכל אופן זה לא הנושא, אני רק מציין סדאורייתא. והרמב"ם ממשיך, זה מדרכי התשובה. ואם לא יזעקו ולא יריעו, אמרו דבר זה מנהג העולם אירע לנו בצרה זו נקראת, הרי זו דרך אכזריות גורלת להם להידבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה והלכתם עמי בקרי והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי. כלומר, כשאביא עליכם צרה כדי שתשוב, אם תאמרו שהיא קרי, כלומר זה מקרה, אוסיף עליכם חמת אותו מקרה. ומדברי סופרים להתענות על כל צרה שתבוא לציבור. עכשיו שלם, דברי סופרים זה דרבנן דאורייתא, ברמב"ם כידוע הרבה פעמים דברי סופרים זה דאורייתא, הרי הוא אומר שקידושי כסף זה מדברי סופרים, ואין לך קידושים יותר נהוגים מאשר קידושי כסף.
שרשימו אומר שדברי סופרים זה דאורייתא, פשוט זה לא נאמר בסיני.
זאת אומרת, זה מי אומר?
הרמב"ם, בשורשים.
כן, זה דבר שנאמר מיות ג' מידות או מגזרה שווה, משהו יכול להיות, נתחבר על זה הרבה חומר. אתה יכול, יש ספר, לפחות ספר אחד או שניים ראיתי ממש מתמקד בנקודה הזו בשיטת הרמב"ם. אוקיי? בימי התניות האלה זועקים בתפילות, מתחננים, מראים בחצוצרות בלבד. ואם היו במקדש, מראים בחצוצרות ובשופר. השופר זה מה שהזכרת, השופר מקצר בחצוצרות מעריכות, שמצוות היום בחצוצרות. ואין תוקים בחצוצרות ושופר כאחד, אלא במקדש. נאמר חצוצרות כל שבוע לפני הבחשב. אז מעניין, אם החצוצרות כאן זה צריך להיות מכלי המקדש, כשזה לא, 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 זה לא במקדש. זאת אומרת, זה לא מכלי המקדש, שהרי אסור להוציא סתם כלי המקדש החוצה. אסור להוציא החוצה, זאת אומרת, זה סתם חצוצרות. אני לא מתכוון לחצוצרות של הפילהרמונית, אני מתכוון בדמיון לחצוצרות שהיו במקדש, אבל... לא, לא עם קידוש שמן המשחה, לא עם כל ההלכות של כלי המקדש. צריכים לברר את זה. אבל אם אני לא טועה, יש על זה ריטב"א. טוב, אבל זה לא הנושא העיקרי שלנו, ועל יום כיפורים הרמב"ם לא מדבר, כי יום כיפורים זה בכלל קטגוריה בפני עצמה. הרמב"ם מדבר על הלכות שביתת העשור, קובץ הלכות שלם על נושא של יום הכיפורים, שזה תענית. עכשיו, מה שכן הרמב״ם, אז כבר יש לנו, נגיד, שני סוגים. עכשיו, יש לנו את הסוג השלישי, שזה הנושא שלנו. יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם. שם הכוונה, כמו באנגלית, there is such a thing. זה בביטוי רגיל בדברי רבינו, אני ככה הוא כותב. זה תרגום אולי מערבית, למרות שהוא כתב את זה בעברית, אבל הרמב״ם מכניס את זה גם לעברית. יש שם. There is such a thing. אז מה זה there? כמובן לא מתכוונים לגיאוגרפיה, מתכוונים שיש מציאות כזו. יש מציאות כזו של ימים שכל ישראל, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהם, כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיה כמעשינו עתה. זאת אומרת, אנחנו מתחברים איתם מבחינת מרחק הבין דורי, כי אנחנו נוהגים בין, עד שגרם להם, לנו, להם ולנו את המצרות. זה הרמב"ם מסתם מסתמך פה על כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת, אנחנו גם אחראים בכל דור ודור. אני לא מתכוון אולי באופן אישי, אלא הציבור, עד כמה שכל אחד הוא חלק מהציבור, אנחנו אחראים על זה שאין בית המקדש. שבזיכרון דברים אלו נשוב לעתיד, שאמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. עכשיו הרמב"ם מפרט עם ארבע תניות, וכאן הוא מפרט את, הוא הולך לפי סדר של סדר מוזר, שלא כתוב בגמרא, לא בגמרא ולא בפסוקים. הגמרא מדברת על הסדר בראש השנה י"ח עמוד ב'. הסדר שנזכר בנביאים זה צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי וצום העשירי. צום הרביעי, זה מדגישה הגמרא, זה חודש רביעי מיציאת מצרים, שזה תמוז, הגמרא יוצאים בתמוז. צום החמישי זה אב. צום השביעי זה תשרי, צום גדליה, וצום העשירי זה עשרה בטבת. ויש כאן מחלוקת רבי עקיבא ורב שמעון. רב שמעון חולק רבי עקיבא, רב עקיבא אומר שכך ראוי למנות. למה כך ראוי למנות? מפני שהסדר הזה הוא הסדר שנותן גם כאילו הוראה לשלוחים להודיע על התעניות האלו. זאת אומרת, למרות שהמשנה אומרת שאין השלוחים יוצאים, זה כשזה ברצות על ימי. תכף אני אסביר את זה. אבל כל פנים, סדר קלנדרי, סדר של לוח זמנים בלוח, אז רביעי, זאת אומרת תמוז, אב, תשרי וטבת, כן? שאחרי זה. מבחינה היסטורית, מבחינת מתי הדברים קרו, אז זה לא סדר נכון. מבחינה היסטורית הסדר הוא, מה האירוע הראשון מכל הארבעה? מה עשרה בטבת? אז צריכים להתחיל מהצום העשירי, והאירוע השני זה י"ז בתמוז, צום העשירי, צום הרביעי, צום החמישי וצום השביעי. כן. וכך באמת לפי הפורנות, כך רבי שמעון נוקט, לא כמו רבי עקיבא. מה נפקא מינה, זה לא נוגע לנו כרגע, ומה סברת המחלוקת גם לא כל כך נוגע לנו. הגמרא מסבירה שרבי עקיבא הולך, רק הנתון, רבי עקיבא הולך לפי סדר החודשים, ורבי שמעון הולך לפי סדר הפורנויות מבחינה היסטורית. יש לזה משמעות, אבל אני לא רוצה כרגע להיכנס לזה. אולי אם ניתן לזה עוד שיעור, אז אולי ניכנס לזה בשבוע הבא, משיח יבוא, זה לא כל כך רלוונטי בעזרת השם. אבל
זה יום שמחה, יום שמחה,
אולי יום שמחה. אוקיי, אז בכל אופן המחלוקת הזו היא רק מחדדת את העניין, והרמב״ם הולך כאילו בשיטה שלישית. הוא מתחיל עם צום גדליה, כן? יום שלישי בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם נכבד גחלת ישראל נשארת סיבב להתם גלותם. להתם, לא ברור מה פירוש המילה להתם, אז זה לא מסביר. והעשירי בטבת, שבו סמך מלך בבל מלנצה אשר שם ביום מצור המצוק. זאת אומרת, אולי הוא הולך לפי השנה, והתאריך הראשון בשנה זה תשרי, זה כימן בתשרי, זה צום גדליה. י"ז בתמוז, חמישה דברים הראו בו, כמו שכתוב במשנה בתענית, ותשעה באב, חמישה דברים הראו בו. אוקיי. אז בארבע ימי הצומות האלו הרי מפורשים בקבלה. קבלה הכוונה בנביאים. צום הרביעי וצום החמישי, צום הרביעי זה 17 בתמוז שהוא בחודש הרביעי, צום החמישי תשעה באב שהוא בחודש חמישי, צום השביעי זה 3 בתשרי שהוא בחודש השביעי, וצום העשירי זה 10 בטבת שהוא בחודש העשירי. אוקיי, עכשיו הרמב"ם כותב סוג רביעי של תענית. ונהגו, זה כבר מנהג, זה לא תקנת נביאים. נהגו כל ישראל בזמנים אלו להתענות, וביוד ג' באדר זכר לתענית שהתענו בימי המן. ביוד ג' באדר זה לא על פורנות, זה זכר לתענית שהתענו. אז יש עוד תענית שלא מוזכר ברמב"ם, אבל אנחנו מכירים אותו שהוא תענית לזיכרון, זה תענית בכורות. אז בסדר, אז יש לנו ארבע סוגי תעניות. עכשיו, בתוך התעניות שאנחנו עסוקים בהן, בארבע תעניות שמדברי קבלה, גם יש לכל הקבוצות משנה. איך רואים שיש קבוצת משנה? רואים את זה מהמשנה במפורש. המשנה בתענית כותבת, משנה בתענית כותבת, חמישה דברים יראו את אבותינו ב-17 בתמוז, וחמישה בתשעה באב. כן? והדברים ידועים. ב-17 בתמוז השתברו הלוחות, ובטל התמיד, והופקע העיר, ושרף אפוסטומוס הרשע את התורה, והעמיד צלם באחד. בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר, ומת רשע העיר וכו'. ואחרי כן זה משנכנס המלאתי בשמחה, שבוע שחל בו תשעה באב. בקיצור, המשנה לא מדברת על עשרה בטבת ולא על צום גדליה. המשנה רק מדברת על י"ז בתמוז ועל תשעה באב. והמשנה גם טורחת להראות שיש דמיון ביניהם. מהו הדמיון? שחמישה דברים הראו בי"ז בתמוז, וחמישה דברים הראו בתשעה באב. אז מראה על קרבת העניינים ביניהם. לאן נעלם עשרה בטבת, ולאן נעלם צום גדליה? באמת, לכאורה צריך עיון. אבל דבר אחד ברור, שמוכח מכאן ששתי התעניות האלה, י"ז בתמוז ותשעה באב, הם קטגוריה בפני עצמה. במה הם קטגוריה בפני עצמה, זה ננסה להסביר. במה הם קבוצה בפני עצמה, כלומר מה הייחוד שלהם? בסדר, קראו חמישה דברים פה, חמישה דברים פה, אבל מה הלכה נובעת מכאן? מה נובע מכאן? אז לעניות דעתי, זה דיברתי כבר גם בעבר, וזה חידוש שאני לא בטוח עד כמה הוא שמו לב אליו. זאת אומרת, אולי אני מכוון לקדמונים, אבל לא מצאתי. אשמח אם מישהו מכם ימצא סימוכין לתימוכין לסימוכין, אבל אני יודעתי זה מקור לבית המצרים. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הדמיון, וזה לא רק דמיון, זה סוג של רצף בין י"ז בתמוז לתשעה באב, כן? אנחנו מדברים פה על ממש על בין המצרים, כל עודפי היסוגה בין המצרים, על שלוש השבועות, על 21 יום, שזה מופיע בכל מיני עניינים, גם בהלכה ובעיקר בהגדה ומדרשים, אבל זו התקופה שבה אנחנו נמצאים. מה קרה בשלוש שבועות בין המצרים גופה? כנראה זה מה שקרה, מה שמתואר מבחינה היסטורית. אנחנו לא מקשרים בין הדבר הראשון בשניהם, אנחנו לא מקשרים בין שבירת הלוחות לבין גזירה שלא ייכנסו לארץ. אנחנו כן מקשרים, תראו מה הסדר פה. שעשר תמוז נשתברו הלוחות, בטל התמיד, הובקה העיר, שרף אסטונס את התורה והיא מצרים באחד. בתשעה באב נגזר אבותינו שלא יצאו לארץ וחרב הבית בראשונה. אנחנו מקשרים מסתמה בין הובקה העיר, בין הובקה העיר לחרב הבית בראשונה. זאת אומרת, ההתחלה של חורבן בית המקדש, של הרס בית המקדש, הוא בזה שהעיר נפקע. טוב, אם זה מה שקובע את השלוש שבועות, זה עדיין לא מספיק. אתה יכול להגיד, כמו שבאמת משמע מכל העניין, התחלה היא עשרה בטבת, ש... הוא שם, הוטל מצור על ירושלים. הוטל מצור על ירושלים, לא בקיעת העיר. עובדה שמתייחסים למצור כאחד מהאירועים שמבשרים את החורבן, שקשורים לחורבן. אז, אבל אין לנו, זה הרבה שבועות. כנראה שקרה גם משהו בשלוש שבועות, או על כל פעמים יש גם דינים מיוחדים בשלוש שבועות. מה קרה? פשטות, מסתבר, זה לא מפורש כל כך, אבל זה מסתבר. אם העיר הופקה בי"ז בתמוז, אז הלגיונות, בית ראשון של הבבלים והכסדים, בית שני של הרומאים, נכנסו לעיר, והם התחילו כבר מסתמה להרוס ולהחריב, ולקח להם שלוש שבועות עד שהצליחו לכבוש את המקדש. האמת שהגמרא מתייחסת לזה, אבל הגמרא לא מתייחסת לזה כשלוש שבועות. הגמרא מתייחסת לזה בניסוח של כמה ימים. נדמה לי שכתוב שבשביעי, בשביעי באב, זה כתוב, הנה בחודש החמישי, בשבעה לחודש, שבעה לחודש היא שנה 19 למלך נבוכדנצר ולבבל, בא נבוזרדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלים וישרוף את בית השם. כתיב בחודש חמישי בעשור לחודש היא שנה 19 שהיה למלך נבוכדנצר מלך בבל ונזר עמד לפני מלך בבל בירושלים. בתניה, אז יש פה לכל הסתירה. זה שני פסוקים, זאת אומרת הפסוק הראשון, הפסוק הראשון הוא במלאכים, והפסוק השני הוא בירמיהו, כן? שניים מדברים גם במלאכים וגם בירמיהו מדברים על שריפת ההיכל, אבל זה תאריכים שונים, זה שביעי וזה עשירי, אף אחד מהם לא תשעה באב. אז הגמרא מדברת, הגמרא שואלת את זה, אז הגמרא אומרת תניא, אי אפשר לומר בשבעה שכבר נאמר בעשור. זאת אומרת, אי אפשר לומר כמו בפסוקים בספר מלאכים שזה קרה בשבעה, כן, נאמר בעשור. ואי אפשר לומר בעשור, שהרי כבר נאמר בשבעה. הכיצד? בשבעה נכנסו נוכרים לאחד, אז לא נכנסו לעיר, לעיר נכנסו ביוצאין, או תכף נראה, יש עוד אפשרות, אבל בכל אופן בשבעה נכנסו נוכרים לאחד ואכלו וקלקלו בו. זאת אומרת, הם לחלל את הקדושה, הם עשו שם משתאות ומסיבות, כקלו בו שביעי ושמיני ותשיעי סמוך לחשיכה הציתו בו את האור, את האש, והיה דולק והולך כל היום כולו, שנאמר אוי לנו כי פנה היום כי נטוץ לילי הערב. ואני אמר רבי חנה, אם עלי הייתי באותו דור לא קבעתי ולא בעשירים, נשרו בו של אחד בו נשרף. אז למה רבנן באמת לא קבעו את העשרה בעב ולתשעה בעב? ורבנן התחלת דפורנותה עדיפה, התחלת דפורנותה, כלומר מתחילו לעת ערב, עדיין התאריך היה התשיעי, אז אנחנו הולכים לפי השורש, לפי התחלה פרם.
זה בבית ראשון?
כן.
ובבית שני אולי באמת כאילו...
ובשנייה מנהלה, שכך קרה, דתניה מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייו. מה אתה אומר?
אולי בבית שני, רוב השריפה הייתה בבתשי, ואנחנו כאילו יש את הרמב"ן שאומר שחמירה נטפה.
אז זהו, הגמרא לא אומרת ככה. הגמרא לא אומרת ככה. למה הגמרא לא אומרת ככה? אני לא יודע, אבל בכל אופן, אולי זה קושיה על, על, על הראשונים שאומרים שבית שני חמירה נטפה. על, על מה הראשונים מדברים? הראשונים מדברים על ההפקעת העיר. אבל אני מביא פה את הגמרא... לא, לא רק להרחיב את הידע שלנו על מה שקרה, זה גם חשוב, אלא אני מתכוון לומר שהגמרא כן מתייחסת, הגמרא כן מתייחסת לעובדה שבימים האלו בינתיים קרו כבר דברים, אבל הגמרא לא מתייחסת למה שקרה, אם לא הגמרא שאני מכיר, אולי יש משהו שאני צריך לחפש ולבדוק, אבל משהו שקרה בין הפקעת העיר לבין שריפת בית המקדש. מסתבר שאם הופקע העיר והם נכנסו, אז הם לא יצאו לחופש, אלא מלחמה רק הלכה והתגברה, עד שהם הצליחו להגיע למקדש, ונכנסו למקדש בשביעי, ועדיין לא שרפו אותו אלא בתשיעי. זאת אומרת בין שביעי לאב, וזה כתוב בהלכה ששביעי באב כבר יותר חמור בכמה דברים מאשר שישה. זאת אומרת יש שבוע יש מי שנכנס אב נמתים בשמחה, יש שבוע שחל בו, וזה כתוב שבשביעי יש לך מרוד יותר מאשר אפילו שהשישי הוא גם שבוע שחל בו, והשישי הוא גם חמישי, חמישי, רביעי, הם כולם כבר משנכן עשר ממעטים בשמחה. בשביעי עוד יותר באמת בשמחה. מה בדיוק בשביעי ממעטים יותר? אני לא זוכר כרגע אם זה מתבטא במשהו, מה?
יש הלכות בנוסף בשביעי ושמינות?
כן, 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 יש, אני לא חושב שזה הלכות, אני חושב שזה מנהגים, אבל יש, זה כתוב שבשביעי ראוי להחמיר יותר. אני לא זוכר במה מחמירים בפועל, אוכלים דגים יותר אבשים, לא יודע מה עושים.
מים יותר קרים?
מה?
מים יותר קרים?
מים יותר קרים זה יותר טוב? לא יודע, כל פעמים יש לחמיר יותר בשביל זה, ראיתי כתוב באחד המקומות, לא זוכר את המקום, אחרי זה נבדוק. בכל אופן, אבל מה קרה בשלוש שבועות? אני משער, השערה מאוד הגיונית, שהם הלכו לקראת המלחמה וכדרכם של גויים, תוך כדי כך כבר הרגו יהודים, גם יהודים שנלחמו בהם כמובן, וגם אולי יהודים מסכנים שהיו שטרף להם. אני משער שיש על זה מדרשים או התייחסות, אבל לא מצאתי. נגיד שחיפשתי ו... אמרו לי שקט יש איזו תוכנה חדשה של שוק, אולי תבדקו. אבל דווקא מבחינת הלכה אנחנו כן, זה אני כן יכול להגיד לכם שיש דין בין המצרים, זאת אומרת יש הלכה, ולהלכה הזו זה החידוש שאני רוצה לומר, זה יסוד המשנה בתענית, זה כמעט אני מתייחסים לזה כמנהג בעלמה, אבל למעשה תפתחו באנציקופדיה התלמודית למשל, אז אם תפתחו בערך בין המצרים באנציקופדיה התלמודית, אז אתם תראו שם כל מיני מקורות. לא תראו מקור, לא תראו מקור שכתוב שמביא מהמשנה, ואני מביא לכם מקור הכל משנה מפרשת. אם המשנה כותבת ש רק על י"ז בתמוז ורק על ט' בתשעה באב ומשווה ביניהם, כן? וגם כשמתקרבים לתשעה באב אז כבר המשנה עצמה הולכת ומחמירה, אז רואים שזה לא מדברים רק על התאריכים אלא מדברים גם על המבוא לקראת אז מתקבל מאוד על הדעת, מסתבר מאוד שי"ז בתמוז הוא מבוא לתשעה באב, מבוא ממש לתשעה באב, ובזה אנחנו בעצם רואים מקור מהמשנה עצמה. לא צריכים שזה מדרשים, יש כל מיני מדרשים, למשל כפה כתוב שוקד אני, הקדוש ברוך הוא שקד כאילו להביא את הפולניות, אז כתוב שימי גידולו של השקדיה נדמה לי פריחה זה 21 יום, אז אלו 21 יום שבין י"ז בתמוז לתשעה באב. יש פסוק כל עודפי השיגוע בין המצרים, אז דורשים אלו הימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב. אם קוראים לזה מיצר, מה זה מיצר? יש לך פה כאילו חומה וקיר וכאן כבר, אז משווים ביניהם, באמת משווים ביניהם, שניהם קראו חמישה דברים, כן? זה המשנה, המשנה לא מבית עשרה בטבת ולא על צום גדליה, המשנה מדברת אגדה, זה מקור לה, אני יודעתי לבין המצרים. יש הלכה שכל הימים הללו זה הלכה, אני מתכוון פה גם נקודה למדנית, וזה גם הלכה למעשה. הימים האלו הם כבר ימי אבלות. הימים האלו הם כבר ימי אבלות. זאת אומרת, ימי בין המצרים הם ימי אבלות. לא מבעל האשכנזים שכבר לא מתחתנים ולא מסתפרים ונמנעים כל מיני דברים שיש בהם צד של שמחה, למעט אירוסין ודברים כאלה. אז ודאי שאלו מנהגי אבלות. אינו מנגדות, זה כמו ספירת העומר ויותר חמור, תכף נראה במה זה יותר חמור. אבל אפילו למנהג הספרדים שמקילים, והם פה מנהגי אבלות לעניין לא להסתפר ולא להתחתן, אבל זה מפורש, אם תפתחו את השולחן ערוך שם בהלכות תעניות, בהלכות תשעה באב, אז אתם תראו שיש דבר אפילו שהוא מחמיר יותר מאשר עלה על דעתם של אשכנזים. יש אומרים, לא נגיד לך למעשה, אבל יש אומרים שיש להימנע מלאכול בשר ושתות יין וכל מי"ז בתמוז עד תשעה באב, כן? למרות שהוא מקל, הוא לא מזכיר איסור תספורת וכיוצא בזה. אבל מה שהוא כן מזכיר, לא בתור יש אומרים אלא בתור הלכה למעשה, ועדות המזרח באמת מקפידים על זה, אשכנזים מקילים מלאכה כמו הגר"א, שלא לברך שהחיינו, ממילא גם לא לקנות שום דבר שמחייב ברכת שהחיינו. הגר"א אומר שאפשר להקל, במיוחד אפשר להקל, זה גם יש ספרדים שמכירים בשבתות, כן? אבל זה מנהג אבלות. למה? כי אתה לא יכול לומר שחיינו כמעט הגענו על הזמן הזה, כי זה זמן מה? זה זמן שכל עודפי השיגוע בין המצרים. עכשיו דרך אגב, מאמר מוסגר, יש פה טועים ואומרים שזו אותה הלכה גם על ימי הספירה, שזו אותה הלכה גם ימי הספירה, זו טעות. זה כבר כתבו על זה כמה גדולים מהדורות האחרונים, שלא, וזה לא דומה. לאבל, רחמנא ליצלן, שיושב שבעה, מותר לברך שהחיינו. כי זה לא פירוש שהזמן בעצם הוא זמן רע. הוא אישית, לא עליכם, התרגשה עליו אבלות. אין? אז מילא, אבל זה לא שהזמן בעצם המציאות שלו הוא זמן רע. ממילא ככה מתייחסים לתקופת הספירה, כיוון שמתו תלמידי רבי עקיבא, 24 תלמידי רבי עקיבא, אז אנחנו מתאבלים עליהם כמו על שבעת הקרובים. זה לא הלכות שבעה, זה דומה להלכות י' בית חודש או כיוצא בו הלכות 30, אבל בכל אופן זה אבלות. אבלות זה לא זמן רע בעצם לכלל ישראל, אבלות זה זמן רע לאבלים. אז במקרה הכלל ישראל החליטו להיות אבלים על תלמידי רבי עקיבא, כי זה אובדן התורה. אבל בין המצרים זה זמן שהוא בעצם הווייתו, בעצם בריאתו זה זמן רע. אנחנו לא יכולים כאילו לסמוך על הזמן הזה, כאילו הלוואי והיינו כאילו מסוגלים לצאת למאדים ככה לחופשה לשלוש שבועות. מה אתה אומר?
שעוד הבדל בין בני הנצרים לאבלות, שבאבלות זה יותר דומה לעומר בזה שעם הזמן זה הולך להתרכך האבלות, ובין הנצרים עם הזמן זה הולך להיות יותר קשה.
בעומר זה לא מתרכך, אבל באבלות זה מתרכך. טוב, טוב, זו קושיה נפרדת שיש לדון בה, זה נוגע יותר ללכות תשעה באב מאשר ללכות בין המצרים. אבל בין המצרים עצמו, אני אומר, זו תקופה שהיא מוגדרת כתקופת אבלות יותר חמורה, וזה עניין של אבלות שלא לברך שכם כשכיינו, זה שמחה. אז אל תשמח באופן שתתחייב בשכיין, אל תאכל פרי טרי, אל ת... זה. טוב, אם יש מצווה עוברת, כן מברכים שכיינו, ברית מילה או פדיון הבן או דברים כאלה, ויש אומרים שאפשר גם להקל על פרי שאחר כך לא תמצא אותו, אבל בעצם זה, זה, זה נקרא למעט בשמחה. למעט בשמחה זה עניין של אבלות. אין, לא מצאנו הלכה כזו בתקופת השנה האחרת, למעט, אני אומר, שאז עם ישראל החליט בספירת העומר להיות כאילו שבע קרובים לרמה מסוימת של תלמידי רבי עקיבא של 24 אלף. אז, אז אני אומר, זה, זה, זה יסוד גדול, זה, הדברים כאלה מקבלים פרס נובל. זאת אומרת, גילינו פה מקור במשנה, לדבר שהוא מנהג בעלם על פי כל מיני מדרשים ווורטים, זה לא, זה ממש משנה, זה כמעט מפורש במשנה. אני רוצה להעמיק גם את העניין הזה, עד כמה זה מפורש במשנה ועד כמה זה שייך במשנה. יש פה הרי נושא מעניין, מאיפה מתחיל י"ז בתמוז? י"ז בתמוז מתחיל משורת הלוחות, ותשעה באב מתחיל ממה? מהגזרה שנגזרה על אבותינו לא להיכנס לארץ ישראל. עכשיו עברו הרבה מאות מאות שנים, כן, עברו שעברה אלף שנים כמעט בין חטא העגל וחטא המרגלים לבין חורבן בית ראשון. בית ראשון היה קיים כמה 410 שנים, ועד שהוא נבנה מיציאת מצרים עברו גם איזה 500 שנה פלוס מינוס, אני לא זוכר, קרוב לאלף שנים, אוקיי? באותם אלף שנים לא שמענו ולא מצאנו שיתנו על י"ז בתמוז או יתנו על תשעה באב. כן? אז מה אנחנו יכולים לענות על זה? למה לא? למה לא? חמישה דברים קרו. חמישה דברים. אז מה, אז יש לנו שני דרכים. מה אתה אומר?
אחרי שרואים שיש עוד משהו, אז אומרים שזה זמן לא טוב.
מה, כאילו, חטא העגל ושבירת הלוחות לא דבר גרוע מספיק? זה לכאורה השורש של הכל. כל הפולניות על המסל, אין לך פולניות על המסל שלא מעורב בו פיראון של חטא העגל.
מי אומר שלא איתנו זאת?
מה?
מי?
יש תקנת הנביאים, ארבע צום הרביעי זה תקנת הנביאים, זכריה.
יש מקורות שבתשעה באב היו לפחות כן, לפחות ב-40 שנה במדבר, 38 שנה במדבר.
לא היו מיתרים, לא כתבו שהיו מיתרים, היו חופרים, אני משער שהם לא עשו הילולה, אבל הם חפרו קברים, כי אלה שהגיעו לגיל 60 אז כבר היו נשארים בקבר. היה אומר הכרוז, תיצאו החיים מתוך המתים. זה נגמר בתום 40 שנה, וזה קשור לחמישה סבא. זה עוד נושא. אבל אני אומר, אם זה תקנה של הנביאים, פשוט איזה נבין של תקנת זכריה, כן? אז לא הייתה תענית כזאת. אני מתכוון, לא זו בלות שלא הייתה תענית כזאת, לא הייתה, אלא לא הייתה גם תקנה. הרי יש גם תקנות של משה רבנו, ויש תקנות של יהושע בן נון. זאת אומרת, גם לא היה י"ז בתמוז יום... מה פשר הדבר הזה? אני חושב שפשר הדבר הזה הוא כך. אבלות שייך רק על חורבן המקדש. כי מי שמתו מוטל לפניו, קוראים לזה, כן? חורבן המקדש זה אבלות. אולי גם יש דברים ש... אבל זה רק מנהג, זה לא מדאורייתא. חורבן המקדש זה אבלות, זה, 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 זה דין גמור של אבלות. קוראים על... גם יש כל מיני הלכות שזכר לחורבן, שאנחנו מדגישים את זה. אז קודם, חורבן בית המקדש זה, זה מצדיק את האבלות. ולכן זה תענית של אבלות. זו תענית של אבלות. ומהם התעניות שהן באופן ספציפי מחברות פה פרק זמן שבו אנחנו רואים מתממש ממש כבר חורבן? מצור זה עוד לא חורבן, מצור זה לסגור את השערים, אבל עדיין השערים קיימים והחומה קיימת והעיר קיימת, מתנהלת. לא מתנהלת טוב כי כבר אין יוצא ובא, אבל זה לא חורבן פיזי, זה לא דומה למוות. הפקעה של חומות זה כבר דומה ל... זה כבר פגיעה בגוף, בשריפת הבית זה כבר, כבר הרג הגוף. הרי בשעת, אולי אני אעמיק את זה עוד יותר, אני לא יודע כמה, עד כמה הם יפקיעו את החומות, האם הם הורידו את החומות לגמרי או שרק יפקיעו בו, בחומות סדק שיוכלו דרך הסדק להשתחל. ראיתי איזה מקור, לא מקור רציני במיוחד, אולי מדרש, אבל אני מתכוון לא בגמרא, שבבית שני הופקעה העיר י"ז בתמוז, זה היה מצודת אנטוניה שבנה הורדוס. מצודת אנטוניה שבנה הורדוס זה באזור של מגדל דוד. אז שם הופקע, אז יוצא שיש שם כאילו צמצום למקום קטן יחסית. אנחנו לא מדברים שכל החומות נפלו, אבל אם נאמר שהופקע העיר, הכוונה שכל החומות נפלו או רוב החומות נפלו, כן? אז אינני יודע מה קרה, לא ראיתי התייחסות לזה, אבל אם נאמר כך, זה גם מבטל לפחות לפי הראב"ד את קדושת ירושלים. הרי קדושת ירושלים, הרמב״ם נוקט קדושת ירושלים אף על פי שנפלו, הוא אומר את זה על המקדש, אבל הוא אומר את זה גם על ירושלים, אף על פי שנפלו המחיצות, הקדושה קיימת ועומדת הן על המקדש והן על ירושלים, החומות של ירושלים, הכוונה החומות שקידשו את ירושלים, תוך החומות זה התקדש. אנחנו לא מדברים על החומות של סולימן המפואר, אני מדבר על החומות שבנה דוד המלך או שלמה המלך ואילך, זה בית ראשון, יש חומות בית שני גם כן, איך מקדשים את, 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 את העיר ואת הזרה. אז כתוב שבתוך החומות מביאים גם קורבן, או בתוך החומות אוכלים קודשים קלים, מעשר שני, יש לזה דינים, כן? אז אם אנחנו באמת נאמר שהפקעת החומות מלגמרי נפלת החומות, זה לפחות לפי הראב"ד, יש לך פה כבר ממש הרס גופני ממשי שמגיע לסיוע בהרס הלב, בפגיעה במוח ובלב, שזה תשעה באב, זה שריפת בית המקדש, כן? לכן אני אומר, זה ממש אבלות, זה מת, זה כבר, זה כבר ירושלים, זה, זה ו, 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 ובית המקדש בשבילנו זה לב עם ישראל, כן? אז ברגע שהדברים האלה נרסים עם פגיעה גופנית פיזית, אנחנו מתייחסים לזה כדבר המצדיק אבלות. אבל שבירת הלוחות, לא שמענו על דבר כזה, הלכות אבלות. גזרה שלא יכנסו לארץ ישראל, גם זה אין אבלות. כתוב שבחו, אחרי זה הם בחו, כתוב בהתחלה הם בחו בכי של חינם, כך הם בחו בכי לדורות, אז הם בחו, אבל זה לא היה, זה לא הלכות אבלות, זה בכי, זה צער, זה אולי תשובה גם בין המסורת, אבל בכל אופן זה לא קורה אבלות. לכן אני אומר שזו עוד סיבה שבה אנחנו רואים את החיבור בין י"ז בתמוז לתשעה באב כמערכת אחת, כהמשך. עכשיו יש גם קשר עקיף, ולכן המשנה לא מזכירה את התניות האלה. הקשר העקיף הוא מצור של עשרה בטבת, והקשר העקיף הוא צום גדליה. למה זה קשר עקיף? אז אני אסביר את זה. למה זה קשר עקיף? זה ודאי קשר, כי זה קשור לחורבן, כל הארבע התניות קשורות לחורבן, אבל זה לא ממש אבלות. לא ממש אבלות, אולי זה מקצת אבלות, אבל לא ממש אבלות. למה? אני אסביר את זה עם הקושיה של התשבץ. שאלות ותשובות תשבץ, שמשון בן צמח דורן, אחד מגדולי הפוסקים הספרדים בסוף תקופת הראשונים. אז התשבץ בשו"ת רש"ע א' נדמה לי, אז הוא מעריך יפה לדבר על הנושא מסביב. אז הוא שואל קושיה מעניינת, קושיה נפלאה. אנחנו מדברים על בית ראשון, מדברים על בית שני. אז הגמרא כבר אומרת במסכת תענית, גם בראש השנה, ראש השנה זה התוספות, וכאן מסכת תענית, אז כתוב ככה, ש... אוקיי, יש כאלה שבאים בהתחלה ועוזבים, יש כאלה שבאים לביקור. בכל אופן, הגמרא אומרת, למה אתה אומר, הופקה עיר בזן בתמוז, שואלת הגמרא, והכתיב בחודש הרביעי בתשעה לחודש ויחזק הרב בעיר, וכתיב בתרי ותיבקע עיר. זה היה בתת בתמוז, לא בזן בתמוז. אמרו לו, לא קשה, קם בראשונה, קם בשנייה. נתניה בראשונה הופקה עיר בתשעה בתמוז, בשנייה בשבעה עשר בתמוז. על זה יש באמת את הקושייה. אם כן, למה אנחנו, הנה גם במסכת הראשונה כתוב זה דשארתו שהופקה העיר, היינו בראשונה, בשנייה הופקה ביוד זין, זה מה שכתוב פה במסכת תענית, ומשום אחי אבדינה ביוד זין בתענית. הוא לא מסביר למה, אבל הראשונים כבר מסבירים ש חורבן בית שני חמיר על ענפל. למה חמיר על ענפל? צריך הסבר, אבל ככה זה. אני טוען שחורבן בית שני חמיר על ענפי, בגלל שיש בהלכות אבלות, יש אבלות ישנה ואבלות חדשה. ככל שהאבלות היא יותר קרובה לאדם, אז הוא יותר אבל גם ברגש, וגם יש בזה כמה נפקא מינות לדינה, מאשר אבלות ישנה. אז בית ראשון זה אבלות ישנה, כי מבחינת עצם הצרה חורבן בית ראשון יותר חמור, זה השורש של הכל. יתר על כן ברמב"ן, במהר"ל, בהרבה מקורות כתוב שבית שני זה כבר, כיוון שלא שרתה השכינה בגלוי, חמישה דברים בין בית ראשון לבית שני כתוב במשנה ביומה, כן? אז בית שני, אומר הרמב"ן, זה כבר גלות. בית שני זה כבר גלות. באמת המהר"ל שואל בנסח ישראל, אם בית שני זה כבר גלות, לא שעתה בשכינה, אז מי צריך את בית שני? מה המשמעות של בית שני? אז אומר המהר"ל, נקודה מעניינת, בית שני באמת לא שעתה, לא היה בו גילוי שכינה, אבל לפחות הוא ליקד את עם ישראל. הוא היה מוקד של עם ישראל, כהן אחד ומזבח אחד וזה, למרות שכבר לא היה ארון ולא היה כרובים ולא היה עוד כל מיני דברים, אבל בסופו של דבר זה היה הגורם המלכד את עם ישראל. סנהדרין הגדולה הייתה שם. בקיצור, זה בית שני. אז ודאי שחורבן בית ראשון הוא בעצם חמור יותר מחורבן בית שני, אבל אם אנחנו נוסיף פה את המימד של אבילות, כן, לא את המימד של הצער סתם, אלא אבילות, אז בהלכות אבילות, ככל שאתה יותר קרוב לאירוע, אתה מתאבל יותר מאשר דבר שאתה רחוק מהאירוע. יש מושג שאבלות ישנה ואבלות חדשה, שאבלות חדשה חמיר ענפי. זה כנראה הסבר בראשונים, שבתוספות לא כתוב חמיר ענפי, אבל כנראה אפשר גם בתוספות, וזה מפרש בלשון השולחן ערוך, שאבלות בית שני חמיר ענפי. אבל בא תשבץ ושואל, זה לא הנושא העיקרי של התשבץ, אבל בא התשבץ ושואל שאלה אחרת. למה אנחנו מציינים בכלל את חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, סליחה, הפקעת החומות של בית ראשון, הפקעת חומות של בית שני, גם את החורבן, כן, מדברים על זה. מדברים על הגמרא, המשנה מדברת על י"ז, אבל הגמרא מדברת גם על ט' וגם על זה. ולגבי תשעה באב, המשנה מדברת כבר על בית ראשון ובית שני. מה קיים עשרה בטבת? עשרה בטבת זה מצור. היה מצור בבית שני. אנחנו יודעים בסוגיה בגיטין, אגדות החורבן, המצור לא סתם מצור, מצור של שלוש שנים שהם היו בירושלים במצור. אז למה לא מציינים כמו שיש לך י"ז בתמוז לעומת ט' בתמוז, ותשעה באב ולעומת תשעה באב, כך תציין עשרה בטבת מצור בית ראשון, לא יודע מתי שהיה מצור בית שני. אנחנו אפילו לא יודעים מתי התחיל המצור של בית שני, אנחנו לא יודעים מתי התחיל המצור. אין לנו חז"ל לפי מיטב ידיעתי מה כל זה, התשבץ לא כותב. אז אני אומר ככה, לפי דברינו זה לא קשה. למה? בגלל שהנושא של משנה כן מוצאת לנכון לחדד, זה הלכות אבלות. מצור זה לא הלכות אבלות, זה נוגע בעקיפין כמובן לחורבן, זה שלב לקראת החורבן, אבל זה לא שלב שעדיין, שניתן להתייחס לזה כפגיעה פיזית, ולכן אין בזה הלכות אבלות. אז לכן אנחנו דיינו בעשרה בטבת. בית שיש פה נקודה יותר עמוקה, מורי ורבי משה שפירא זצ"ל אמר פה יסוד נפלא, ואני דיברתי על זה הרבה פה, כי הוא נפטר בעשרה בטבת. נפטר בעשרה בטבת. עשרה בטבת אמר משה שפירא זצ"ל, הרי יש קושיה שאני שאלתי את זה עוד, או ששמעתי את זה לפניו, או ששאלתי אותו, אני כבר לא זוכר, שאלה שמסתובבת אצלי בראש כבר הרבה שנים. מה אתה עושה תענית על המצור של עשרה בטבת? תעשה גם תענית על היום שהם חצו בו את גבול ארץ ישראל לקראת צבאות מבודד זרדן. תעשה תענית על היום שבו נפלה החלטה במועצת המלך נבוכדנצר להחריב את ירושלים. תעשה תענית על היום שבו הם הגיעו לארץ יהודה. אתה מבין? מדוע זה שלב מהותי, במיוחד שכל זה הולך לקראת החורבן עצמו? כים לבד רבה מיני, מספיק לנו להתענות על הרי כתוב בגמרא שלהתענות יותר מדי אי אפשר, להתאבל יותר מדי אי אפשר. היו שם חכמים שרצו למנע מלאכול בשר כל השאר בכלל, כי איך נאכל בשר שהיו מקימו מזבח לשתות יין, איך נשתה יין שנסחור למזבח? אז בא רבי יושב מחנה אמר, אם כך אולי גם לא נשתה מים, כי נסחו גם את המים על גבי המזבח, אלא אי אפשר להתאבל יותר מדי. פה כן החליטו לקחת את המצור כעובדה דרמטית ולקבוע לזה תענית, וקשה מאוד. אז אמר לה משה שפירא זצ"ל תירוץ מאוד יפה, אני חושב שזה תירוץ שלו. הוא אמר ככה, הוא אמר המצור, זה כבר כתוב בדרשות חתם סופר גם כן, שכמובן המצור מתייחס להצרת מוחין גם כן. הוא אומר שאותו מצב מיום שחרב הבית אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של ההלכה בלבד, זה מתחיל בעשרה בטבת. זאת אומרת יש פה צרות המוחין, יש פה כבר פגימה בקרינה החוסנית הענקית הרוחנית של השכינה מתוך המקדש של ארבע כנפות תבל. ומה התחליף לזה? זה באמת הצרה, דלת אמות, אלה דלת אמות של ההלכה בלבד. זאת אומרת יש פה היצרות.
מלחמת הימים זה קשור לתרגום של ה...
כן, זה קשור להרבה דברים, על כל פנים, נכון, זה קשור לתרגום התורה לשירים ועוד עניינים. אז תראה את המאמר שלי על שלושה ימים בטבת. בכל אופן, הנושא הזה הוא בעצם עומד בפני עצמו. זאת אומרת, וזה לא תוקן בבית שני. הפקעת החומות של ירושלים תוקן בבית שני, בנו שוב חומות ירושלים. כן, אולי חומות פחות או יותר, האמת שבית שני בתקופת בית שני, סליחה, ירושלים בתקופת בית שני הייתה הרבה יותר גדולה מתקופת בית ראשון, הייתה גם הרבה יותר מפוארת. זאת אומרת, מבחינה חיצונית גם מירושלים וגם במקדש, במיוחד בימי הורדוס ואילך, זה היה הרבה יותר גדול, יהיה כבוד הבית האחרון מהראשון, אבל זה כבוד במובן החיצוני של המושג. אבל לא משנה, הפקעת העיר תוקנה, שריפת בית המקדש תוקנה, נבנה שוב בית המקדש, בסדר, זה לא תרמה שבין הראשון, ביופיו מי שלא ראה בניין הורדוס לא ראה בניין מימיו, החיצוניות זה יותר יפה, אבל בפנימיות ראינו, אין השארת השכינה בבית שלו. אבל בכל אופן, כל הנושא הזה הוא אין לו מקביל בצום עשרה בטבת. מדוע? כי צום עשרה בטבת הוא דבר שכבר אז נוצר מצב של דורות. יום שחרב הבית, הכוונה לבית הראשון, אין לו הקדוש ברוך הוא לעבור לדעת שם ולכן לבד, זה נשאר כבר כל אורך בית שני. נמצא לפי זה שאין מה לדבר על מצור של בית שני כעובדה מצדיקה התייחסות לתענית, לתאריך של תענית. ככה אני הייתי אומר לפי רמי שפיר הזצר. התשבץ עצמו אומר תירוץ אחר, מבריק לא פחות, אבל בכיוון אחר לגמרי. הוא אומר ככה, הוא אומר שהתעניות, מדייק נפלא מאוד, רב חיים מבריסק גם כן עמד על זה, הוא לא מביא את התשבץ, הוא לא היה בקי בשוטים, הוא חשב לבד. אז ידע הגמרא, ידע את השס, מרש"י ורמב"ם. ידע לפעמים קצת ראשונים פה ושם, אבל הוא לא ידע שוטה שבצל, הוא אומר ממש אותו דבר. איך אתו בנביא? צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי. הנביאים קבעו את זה שהחודש גורם, לא היום בחודש אלא החודש גורם. ממילא, אז לשחק ט' בתמוז וי"ז בתמוז זה לגיטימי, כי זה אותו חודש, זה עדיין צום הרביעי. תשעה באב זה ממש, ממש אותו היום. בסדר, אולי זה עשירי באב וזה שביעי באב, היה אפשר, זה רבי יוחנן שמע דן עם רבנן בנושא הזה בגמרא בתענית. אבל כל פנים, אז ממילא אומר התשבץ, לכן אנחנו לא מדברים על המצור בבית שני, כי אנחנו לא מתנערים מהשורש. השורש זה תקנת הנביאים. תקנת הנביאים היה צום העשירי. צום העשירי זה טבת, שהוא העשירי לחודשים. עכשיו, בית שני זה לא היה בטבת, לא יודע מתי זה היה, אבל זה לא היה בטבת. ברגע שזה לא היה בטבת, לא אכפת לי מתי זה היה. אנחנו לא מתייחסים לבית שני, לאירוע של בית שני לעומת בית ראשון, אם זה חודש אחר, אם זה כאילו סותר את תקנת הנביאים. מה שאין כן לגבי ט' בתמוז וי"ז בתמוז, אנחנו כן מתייחסים, כי זה לא סותר את תקנת הנביאים, כי עדיין זה אותו יום בחודש, עדיין זה אותו חודש, קל וחומר לגבי תשעה באב. אז יוצא שזה עוד קשר בין י"ז בתמוז לתשעה באב במשנה במסכת תענית. הדין של הנביאים מתקיים פה באופן מלא, גם בבית ראשון וגם בבית שני. אבל המצור לא. אותו דבר צום גדליה, על צום גדליה הם לא מדברים, אבל אנחנו, מותר לנו להזכיר, אין משהו אירוע דומה לצום גדליה בבית שני. מהו האירוע של צום גדליה? אז ראינו ברמב"ם שהיה חלון, הזדמנות והם החמיצו את ההזדמנות. אני לא יודע אם בבית שני היה דבר כזה, אולי היה, אולי לא, זה נדבר אולי בשבוע הבא. עוד לא החלטתי אם בשבוע הבא אנחנו חוזרים לחסידות או ש... נדבר על, אני חושב שנמשיך לדבר על העניינים האלה, יש הרבה נקודות עמוקות ויפות. בקיצור, לסיכום, אז אני רוצה לומר שלפי דברינו, גם אם תמצא לומר שכל ארבעת תעניות קשורות בעקיפין לאבלות, מה שקשור ישירות לאבלות זה י"ז בתמוז ותשעה באב. ובגלל זה אפשר לתרץ את קושיית התשבץ, כפי שאמרנו, אפילו יותר פשוט ממה שאמרנו. אנחנו מדברים על בית ראשון ובית שני, כל עוד זה נוגע לענייני האבלות, כן? אנחנו לא מדברים על דברים אחרים, והדברים האחרים באמת לא מצדיקים תענית בפני עצמו, לא שבילת הלוחות ולא גזרה על אבותינו, וגם לא עמדת, למשל עמדת צלם בהיכל. יש מחלוקת רש"י לרמב"ם, מה זה האירוע של עמדת צלם בהיכל? אז אם מסתכלים במשנה, בזה אני אגמור, אם מסתכלים במשנה בתענית, אז כתוב ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות, בטל התמיד, ופקה העיר, שרף אפוסטומוס את התורה, לפי שמו הוא יווני, כן, זה קרה אחר כך, אחרי הפקעת העיר, כן? והעמיד צלם באחד. אז מה זה והעמיד צלם באחד? לפי הפשט הפשוט של המילים, וו החיבור, זה אומר שאותו אפוסטומוס העמיד צלם באחד. נכון? זה זה הפירוש המילולי של הגרסה שלפנינו. ב' והעמיד צלם באחד, כן? רש"י אומר לא ככה, רש"י אומר והוא עמד צלם באחד. מי העמיד את הצלם באחד? אם אתה אומר והעמיד, זה אפוסטומוס, הוא שרף את התורה והעמיד צלם באחד. רש"י אומר והוא עמד צלם באחד שהעמידו מנשה, כמפורש בתרגום ירושלמי פרשת השמיים כזה. מנשה שהיה המלך שמלך הכי הרבה שנים במלכות יהודה, היה 52 שנה, אז הוא עמיד צלם באחד, וזה מפורש, מפורש שהוא עשה את זה, כן? וזה לפי המדרשים, זה אז נגזר החורבן בעצם, למרות שבסוף מנשה עשה תשובה ממש בסוף יום. אבל זה מה שרש"י אומר. הרמב"ם לא אומר כך. הרמב"ם אומר, על י"ז בתמוז, חמישה דברים אירעו בו: נשתברו הלוחות, בטל התמיד מבית ראשון, הופקעה ירושלים בחורבן שני, כי בחורבן ראשון זה היה לא בי"ז אלא בט, אז הוא הולך לפי השיטה שאנחנו מציינים בשני, ושרף אפוסטומוס הרשע את התורה והעמיד צלם באחד. זאת אומרת לא הוא עמד אלא העמיד, כמו הגרסה הפשוטה, והכוונה על אפוסטומוס, לא על מנשה. למה מנשה לא? אולי בגלל שהוא עשה תשובה. ואם כן לוקחים את זה כאסון, זה לא היה אולי תשובה גמורה, אני לא יודע. כל פנים זה מה שיש לי לומר היום, ובשבוע הבא בעצם בעזרת השם כבר נדבר על זה עם חגיגה ומסיבה גדולה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.